התחלנו את היחידה הרביעית של הספר שהתחילה פרק כ"ה, שבה המהר"ל אמר שיש פריצה רוחנית לתוך העולם שלנו. העולם כבר נברא בששת ימי המעשה, ופתאום בתוך התנהלותו הגשמית החומרית של העולם כבר 500 שנה יש פריצה שמשברת את המציאות, וזה פלא עצום איך זה יכול להיות דבר כזה. זה לא שייך לסדר הזמנים הרגיל, זה שייך לעיתה המיוחדת, הוא אמר פרק כ"ה, של הופעה רוחנית שהיא איננה שייכת לכלים הגשמיים, איננה שייכת למעשים הגשמיים, לדרכים הגשמיות. ועל זה הוא אמר שצריך לזה זמן מיוחד, ובעצם זמן שנקבע מאז ומעולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השאיר את הזמן המיוחד הזה, שבו העולם יוכל להתקדם עוד צעד אחד, עוד מהלך אחד מיוחד למעבר הרוחני הזה. הוא הסביר פרק כ"ה באריכות את סוגיית הזמנים מצד החודש השלישי, הקירוב למצרים והריחוק למצרים, מצד יום החמישים, את כל המהלך המיוחד הזה, איך מתקרבים לזמן הזה, איך תחתונים יכולים לקבל את התורה. ובסוף פרק כ"ה הוא אמר משפט שמאוד מאוד מבטא את כל מה שאנחנו פוגשים ביחידה, שהיום הזה התחתונים הם עיקר, ומה שירד השם יתברך עם כל העליונים לתחתונים, לתת תורה לתחתונים. היום אנחנו מרחים בזה בעזרת השם, אבל מה ששיטת המהר"ל שמתברר ביחס למתן תורה, המיוחדות של מתן תורה ביחס למה שפגשנו עד היום בעולם, שהקדוש ברוך הוא יורד לתחתונים. אני כבר מעלה כשאלה את מה שצריך נצטרך לברר בפרק כ"ח, המהר"ל מעריך בזה. מה זה שונה מבריאת העולם? גם בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ירד לתחתונים, גם שם כתוב הירד השם, ברא את העולם הזה, התחתון. אז גם שם שכינה ירדה לתחתונים, פה תכף נבריס את הדבר הזה. הירידה הזאת, אמר המהר"ל פרק כ"ו, יוצר שני דברים, יוצר סיני, סינה, יוצר חורבן בעולם. החומר שנבנה בעולם 2500 שנה, לא יכול להחזיק מעמד מול ההערה הרוחנית המופלאה הזאת, והכל קורס. כל העולם נשבר מהדבר הזה, אף אחד לא מוכן לקבל תורה, אף עם כידוע במשל, שהזכיר בפרק א' לא מוכן לקבל תורה, ופה במדרש הזה בילקוט שמעוני, אף מקום לא מוכן לקבל תורה. הכל פשוט, כל החומר שנבנה בעולם בצורה גשמית, הוא יחרב מן המציאות. רק חומר אחד מיוחד במינו יכול לקבל תורה, זה מדבר. המדבר משולל מכל התפיסה הגשמית הנמוכה. המדבר לא בנה שום דבר, הוא נשאר ריק וחיכה להופעה רוחנית. והמדבר במובן הזה גם משל ישראל, עם ישראל נברא בדיוק ביציאת מצרים, הוא לא בנה שום דבר משל עצמו, אין לו עולם גשמי שעכשיו מתנגש עם ההערה הרוחנית המופלאה הזאת שיורדת מן השמיים. הוא יכול לקבל תורה, הוא יכול לקבל, הוא ריק, הוא טבולה רסה, הוא ערוך לקבל את ההערה הרוחנית המופלאה הזאת שבוקעת מעבר לרקיע ויורדת לתחתונים. מהר"ל פרק כ"ז מתחיל לעסוק בסוגיית היכולת הקבלה המיוחדת הזאת, איך באמת עושים את הדבר הזה שהערה רוחנית עליונה יורדת לתוך מציאות תחתונה, איך תחתונים יכולים לקבל את הערת העליונים. זה הנושא גם של הפרק הזה, זה בעצם הנושא של כל הפרקים הללו. אומר המהר"ל, הוא מביא את הגמרא המפורסמת במסכת שבת, מחלוקת רבנן ורבי יוסי, והמסקנה של הגמרא שמה זה ששיטת רבי יוסי שאוסיף משה יום אחד מדעתו, סביב זה נסוב הפרק. אבל כבר צריך להעיר שכל זה נכון לא רק לרבי יוסי, כמו שנראה מבט ראשון, אלא גם לרבנן כמובן. כי מעשה נתינת התורה, כמו שמוכיח המהר"ל, היה לכולי אלמה ביום 51. יצאו ממצרים ביום חמישי וקיבלו את התורה ביום שבת, אז בכל מקרה זה היום 51. המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי זה לא זה. המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי זה מה היה התאריך. האם אייר זה היה אישת העיבור עם יבר, היה עוד יום בחודש אייר כשתת רבנן, או לא, כשתת רבי יוסי. ומזה נפקמינה, האם הקדוש ברוך הוא דיבר איתם ביום רביעי, או דיבר פעם אחרונה עם משה ביום רביעי בבוקר, או ביום חמישי בבוקר. אבל לכולי אלמה, תכף נברר, אז מה החילוק בין רבנן לרבי יוסי? תורה ניתנה ביום ה-51, ולא ביום ה-50. ובפרק כ"ה היינו עסוקים מאוד בלהסביר את עניינו של יום ה-50 דווקא, של המדרגה ה-50, השער ה-50 המיוחד, שבו כמה שלא תתקדם לא תוכל להגיע אליו. מתברר בפועל שלכולי אלמה בכלל תורה לא התקבלה ביום 51. רק הדבר הזה,
שביום 50
יצאו מצרים.
איך אני שביום 50 יצאו מצרים?
ככה הגמרא במסכת שבת דורשת, שלמה יש מושג הזה שנקרא שבת הגדול. כי ביום חמישי יצאו ממצרים, ולפי זה בעשור לחודש של י' בניסן, שבו היו צריכים לקחת את הסל לבית אבות של הבית, היה בשבת. ובאותה שבת היה נס גדול, פה שדברים תוספות, ועטו בתחילת תפות פסח, שבאו המצרים ואמרו להם מה אתם עושים עם הכבש, ואמרו להם הולכים לשחוט אותו, וכל הבחורים שלכם הולכים למות, והיה מלחמה גדולה. אז כל זה קורה בשבת. אז לכן אומר המהר"ל מפורש בגמרא בברייתות שמה, שיצאו ממצרים ביום חמישי. ולכולי עלמא, כמו שהמהר"ל גם הרחיב פה, ניתנה תורה בשבת, כי שבת זה מוכן שתבוא הברכה מהעליונים לתחתונים. אז יוצא שביום 51 קיבלו תורה.
מה
כאן
קיבלו תורה?
כן, מעמד הר שיני היה ביום 51 לכולי עלמא.
אוקיי,
עשרת הדיברות, כן, שכידוע לפי הראשונים, זה כולל את כל התורה כולה בתוך עשרת הדיברות, אבל מעמד הר שיני המפורסם המתואר לנו, שעליו אמר המהר"ל בפרק כ"ה שהוא בעיתה, שזה פריצה, זה חלק ביום ה-50, זה יוצא ביום ה-51.
אבל זה לא שיש מעבר ולא מוסיף
את
יום, אבל
למה זה שיש יום 51? יום 51 זה לפי שבוע, זה לא קשור לתאריך בחודש. אם יצאו ביום חמישי, יקבלו תורה בשבת, אז עברו 51 יום. כדי שבעה שבועות, עד יום חמישי, ועוד יומיים ו-51. מחלוק בן רנן רבי יוסי היה מה התאריך בחודש? האם התאריך בחודש היה זין, כי אייר היה חסר, או שהתאריך בחודש היה ו', כי אייר היה מלא? אז זה רק לסדר לנו את הפשט של הדברים. נכון, ולכן אומר הכל נכון גם לרבנן, כי גם המהר"ל משתמש ברבי יוסי כדי להסביר את גודל החלוקה. לרבי יוסי שני הצדדים מובלטים, תכף נראה. לפי רבנן אנחנו מגיעים ישר למסקנה. רבי יוסי עוזר לנו להבין את התהליך. כי מה בעצם אומר רבי יוסי? רבי יוסי אומר, הוסיף משה יום אחד מדעתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התכוון באמת לכאורה שמצד הנותן, תורה תינתן ביום החמישי. יש מושג כזה שנקרא יום החמישי, הקדוש ברוך הוא התכוון שתינתן תורה ביום החמישי. רק משה רבנו דרש, ראה את הרמז שאמר בדברים שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שהשאיר לו להבין לבדו. ומשה רבנו דרש את הדברים כמדרש חכמים, והוסיף מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אומר המהר"ל, כל מדרש חכמים זה ככה, מה זה מדרש חכמים? מדרש חכמים זה לא שחכמים קמים בבוקר ומתחשק להם להמציא משהו. דרש חכמים זה שחכמים דורשים כל מה שהוציאו חכמים מן הכתוב על ידי דרשה, הכל נקרא דברי חכמים, זה נקרא דברי סופרים. אז מה זה משה הוסיף יום אחד מדעתו? זה רמוז בתורה. הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה בצורה כזאת, זה בכלל יחס לתורה, למדרשי חכמים בכלל מתברר פה, שיש דברים שכתובים במפורש, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו לעמול עליהם לאורך כל הדורות. כל הוויות הבאי ורבה, כל לימודי התנאים, כל המדרשים, כל יושב על בסיס הפסוקים, רבי עקיבא דורש אפילו תגים שיש בתורה. אז זה הכל כתוב, אבל זה הכל יצא לפועל רק אחרי שאנחנו נגיע למדרגה כזאת, שנצליח לדרוש ולהבין את זה. עד שאנחנו לא נצליח לדרוש את זה, אז לא יהיה לנו את המקור לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, עוד שלושה ימי פרישה, ואחר כך אני אתן לכם את התורה. הוא אמר לו, היום ומחר. משה רבנו מדעתו הצליח להבין שבעצם היום והמחר הזה רומז, שאם אנחנו נעמול טוב ונבין, נלמד את היום והמחר, נבין שצריך לקרות עוד יום אחד שללא יהיה אימו, ואז זה יהיה היום ומחר ומחר ומחרתיים, ורק אז תינתן תורה בשבת בבוקר. זה נקרא משה הוסיף יום אחד מדעתו. הוא לא קם בבוקר ועשה עצמו חשבונות, הוא מצא את הסימוכים בתורה, זה דרש שדרשו חכמים, משה דורש את זה בתוך הפסוקים, זה נחשב מדרש. חלק מהראשונים שואלים בדבר הזה, אמר פה פותר את הבעיות האלה, זה נחשב מדרש חכמים, זה לא הקדוש ברוך הוא אמר. אחרי שמשה עשה את זה מדעתו, הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה מראש? אם מראש הקדוש ברוך הוא רצה שמשה יצליח לדרוש מדעתו, ושמח עמו, והסכים עמו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא פתר את הבעיות ואמר? אומר המהר"ל, כי זה, בגלל זה הסוגיה המרכזית בפרק, יש הבדל במבט של העליונים למבט של התחתונים. יש הבדל מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מצידו, מצד נותן התורה, לבין מה שהמקבלים יכולים לקבל מצידם. אני חושב שכדי להסביר את זה, המהר"ל נתן דוגמה בתחילת הפרק, זאת אומרת, הוא לכאורה הסביר את הגמרא, אבל בעמוד פ"ב למטה, בצד ימין, אז מי שאלו את המדור הרגילה, אז נראה לי, כבר פה, עשיתם את הרגילה. אז בעמוד פ"ב בצד ימין למטה, המהר"ל שאל למה הסדר של ההגבלה והפרישה הפוך. כידוע, הפרישה קודמת להגבלה, כי הגבלה זה ברגע המעמד, והפרישה זה שלושה ימים קודם. אז פרישה צריכה להיות לפני הגבלה. אם אנשים תסתכלו בפסוקים, פרישה לפני הגבלה. אבל איך שחז"ל מתארים את זה מבחינת סדר הימים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה הגבלה לפני פרישה. קודם אמר לו, לך אל העם והגבלת אותה, ואחר כך אמר לו שצריך גם יהיה לפרוש. אבל זה הפוך בסדר. אז אומר המהר"ל שתי תשובות בדבר הזה. הוא אומר תשובה אחת, היה צריך עזרה יתרה להגבלה, ואז מה שצריך עזרה יתרה הקדים הדיבור. תשובה שנייה, הגבלה בלאו הכי אי אפשר לומר בזמנו, אז כבר הקדים את זה ושפרישה תאמר בזמנה. אבל כבר כאן נראה לי רמז המהר"ל שיש הבדל בין הנותן ולמקבל. מצד הקדוש ברוך הוא הכל על פי הסדר, יש סדר מאוד מאוד ברור. הגיעו להר סיני ואחרי זה תהיה פרישה ואחרי זה תהיה הגבלה. פרק יוטט בחומש שמות בפרשת יתרו מסודר מאוד מאוד מדויק. אבל כשאתה ניגש אל המקבל, אתה צריך לדבר לפי היכול של המקבל לספוג. היכול של המקבל לספוג זה לא עובד לפי הסדר, מה לעשות? יש דברים שהוא צריך להזהיר אותו עזרה יתרה. מה יש להזהיר עזרה יתרה? אמרו לך לא, אז לא, לא, צריך להזהיר את זה עזרה יתרה, צריך אפילו לחזור את זה פעמיים כדור בפסוקים וכולי. זה מצד המקבל. המקבל הוא לא עובד בצורה חלקה כמו שנותן התורה נותן אותה, ולכן מצידו צריך לעשות פה שינויים מסוימים. לכן מצידו יש עניין שדבר מסוים יהיה בדיוק בזמנו, אבל זה רק מצד המקבל, מצד הסובייקט הזה שלא יכול עדיין, הוא לא מוכשר לקבל את התורה בתארתה כמו שצריך לתת אותה. אז זה הכנה טובה כדי להבין את מה שרוצה המהר"ל להבין, לברר בתוך דברי רבי יוסי. ודאי הקדוש ברוך הוא התכוון ליום החמישים. כל מה שאמרנו פרק כ"ה על יום החמישים לא תופס במקומו. יום החמישים זה הנבדלות האלוהית המיוחדת שבו אנחנו מתנתקים מכל המציאויות התחתונות של ההתקדמות שלנו, ואז בבת אחת פורצת תורה לעולם והיא תלך ותרומם בעקבותיה את כל המציאות התחתונה, עד שאפשר יהיה לאכול חמץ, אפשר יהיה להקריב חמץ בפעם היחידה בשנה בתוך המקדש, והכל ילך ויתרומם. אבל הפריצה הרוחנית האדירה הזאת, אמרנו, איך המקבל יקבל אותה? חורבן ושממה, אפילו ישראל, אפילו במדבר לא יכול לקבל את היום החמישים. הם צריכים עוד יום אחד כדי לעכל את הדברים הללו, כדי להתכונן לדברים הללו. כמה שאי אפשר להתכונן אליהם, הם לא מסוגלים לעמוד ביום החמישים, זה גדול מדי בשבילם, הם צריכים יום אחר. ולכן אומר המהר"ל, היה צריך יום אחד מצד המקבל. לכן רצה הקדוש ברוך הוא שמשה יוסיף את היום הזה, כי זה לא מצד הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד מדגיש למשה וממנו לכלל ישראל, שמצד הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת תורה ביום החמישים. לכן אומר המהר"ל ביום החמישים, בסוף הפרק, שיום החמישים הוא באמת נתקדש. קדושת חג העצרת שנתקדש זה יום החמישים, שהוא יום מתן תורה בעצמו, הקדושה ליום מצד השם יתברך שהוא קידש את היום. יום החמישים זה היום שבו אנחנו עושים את חג המתן תורה לאורך כל הדורות. אבל המקבל לא יכול לעמוד בקדושה המופלא של היום הזה. כמה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שכינה לתחתונים, אבל בסוף התחתונים הם זקוקים לזמן של עיכול כדי להשלים את העולם. הם זקוקים לזמן המתאים, הם זקוקים למקום המתאים, צריך להיות חומר כזה, חומר אצילי מיוחד כמו שיש בעם ישראל, ואף על פי כן ולמרות הכל, כשהקדוש ברוך הוא מופיע בשיא הדרו ביום החמישים, לא נעמוד בזה. ורק שזה ילך וירד קצת לקראת היום ה-51, נוכל לקבל את האש האדירה הזאת, וגם השבת תעזור לנו לקבל את זה. כל זה גם לדעת רבנן, רק שברבנן אפשר לעשות את כל החשבון הזה. רבנן נותנים לך ישר את המסקנה. רבנן ישר אומרים לך, שתדע לך, שישראל קיבלו את התורה ביום ה-51. יום ה-50 זה יום מאוד מאוד מיוחד, לדורות אנחנו נחגוג אותו, כי זה היום ההערה האלוהית העצומה, אבל אנחנו נקבל את התורה ביום ה-51. זה המציאות. אבל ברבנן לא מודגש כל המהלך המחלק בין הרצון האלוהי לבין הצורך של המקבל הסובייקט. ולכן טוב שיש לנו שיטת רבי יוסי כדי לברר גם את מה שחכמים בעצם רמזו. חכמים אמרו, הקדוש ברוך הוא מראש כיוון ליום ה-51, ומעולם לא כיוון ליום ה-50. יש יום 50, ודאי שיום 50 עליון, אבל הקדוש ברוך הוא, המחשבה האלוהית מראש הייתה כזאת שהוא יודע שהוא יורד לתחתונים, אי אפשר לרדת עליהם ביום ה-50 אלא ביום ה-51. רבי יוסי אומר, לא, אהבה אמינה אלוהית, כמו אהבה אמינה של בריאת העולם, של לברות העולם בדין, לשתף ממידת הרחמים, גם חשוב לנו לדעת אהבה אמינה אלוהית. אהבה אמינה אלוהית היא כזאת שיום אחד נגיע למדרגה של עולם של דין. צד המציאות, לברות אותו ברחמים. אהבה אמינה אלוהית היא שיום אחד נגיע למצב שאפשר יהיה לגשת לתורה ביום החמישי. אבל מצד המציאות, התחתונה של עולם הזה, זה בלתי אפשרי, וגם באותה פריצה מיוחדת, אנחנו צריכים לחכות ביום ה-51 כדי לקבל.
אולי זה משהו אחר, חשוב הוא, ודאי גם יש סתום יוסי, ברור שיום 51 זה לא שם כאן, הוא מקבל. אלא מה, הוא רוצה שיהיה מחבילתות, זה בצורה ממשית, זה שמסיר את משה מסיר את המדעתו, ולא יכול להיות, כאילו, הוא מזורך ל-50.
כן, כן, עדיין אבא אמינה.
כאן בזה, לך, המציאות צריך גם להתלטף.
כן, כן, עוסקים לגמרי. גם בקדוש ברוך הוא לרבי יוסי, זה ודאי אבא אמינה. שוודאי הקדוש ברוך הוא מחכה שחכמים ידרשו ויקבלו שכר, הכוונה שהם יניעו את הגלגלים בעצמם. ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע, שלכן הסכים על ידו. מה זה הסכים על ידו? זה לא שהקדוש ברוך הוא לא ידע, משה אמר, תראה, הקדוש ברוך הוא עדיף כך, עדיף כך, אתה צודק, אז נעשה ככה. לא, הוא חיכה שהוא יניע את הגלגלים מצידו.
זה לא תורה אחרת.
לא, זאת התורה, אבל לא בשיא הדרה. זה לא בשיא נבדלותה. יום החמישים מבטא איזושהי נבדלות מוחלטת שאנחנו די לא יכולים להקל אותה. זה מדרגה גבוהה מדי בשבילנו. אנחנו צריכים קצת שזה ירד לנו. איזה מדרגה אנחנו יכולים להתעלות? זה גם וגם. זה שהמקבל יותר מתכונן, המקבל יותר מתכונן, זה נכון. אבל גם צריך שזה יהיה יותר מוכן למקבל. שהיום יותר יתאים למקבל. יום החמישים הוא גדול מדי למקבל. אז המקבל יתכונן עוד יום אחד, אבל הוא גם יעבור את השלב הזה של הפיל, ואז הוא יוכל לקבל. קצת ירד אליו. מה מתכונן יותר מהר? הוא היה מוכן יותר. אבל לא יכול. נמוך מדי. חייבים גם להמעיט קצת את האש הגדולה. זה לא עשי, ברגע שזה לא עשי אז זה כבר מתאים, אנחנו לא יכולים לאכול בנקודת עשי. טוב, אז עוד לא היינו מוכנים בכלל, זה לא יגיע לדרגת הנבדלות שלו, זה גם לא מתאים, זה עלול להיות נמוך מדי. תורה צריכה להגיע בשלמותה, אבל אם תורה ניתנה בשלמותה והיא התקבלה לא בשלמותה, עדיין תורה ניתנה, יום מתן תורה, והיום שאנחנו חוגגים יום החמישי זה היום הקדוש, שם תורה בשלמותה אחרי 49 מדרגות. רק המקבל לא יכול לקבל את התורה בשלמותה.
זה שיום אחד מוריד ממעלת התורה,
כאילו
היום התורה לא
במעלה שלה. כן, התארה עוד לא הופיעה לגמרי במציאות התחתונה.
מה זה
אומר?
אבל
אם
אתה
רואה אותו במעלה באהבה מינה, יש בה ערך גדול, כי יום אחד נחזור לאהבה מינה. לכן תתתי את הדוגמה של ברא הקדוש ברוך הוא את העולם מידת הדין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מידת הדין, אבל לא ברא, מה זה משנה שהוא רצה לברוא? כך ראוי להיות, כך צריך להיות.
אבא אמינה אומר כאילו נתרצה, כמו המשל
נתרצה כל המצד המציאות. זאת אומרת המציאות היא כזאת, הקדוש ברוך הוא היה נתרצה
מצידו, נתרצה ביום החמישים. זה המשל שאומר, משל אמר שנתרצה לתמתנה לא עבר, הריצוי הוא זמן לפני התורה, הגעת המתנה לא
עבר. הריצוי זה איזה רגע נפשי כזה שהמלך בשיאו, המלך אומר עכשיו אני רוצה לתת את המתנה, אבל לא נתן באותה שנייה, מתקרר קצת. כשהוא נתן את המתנה אחר כך לאוהב, זה עדיין בא מתוך האידיאל המחשבתי העצום הזה שאני רוצה עכשיו לתת לו. אבל רגע הפגישה הוא כבר יותר נמוך קצת. אז אני מתרחק קצת בפרק הפחית. בפרק הפחית... אתה עבור לפרק
שאלה?
כן.
אני
חושב שאתה עבור לפרק שאלה, אני חושב שאתה עבור לפרק שאלה,
מה שאנחנו אומרים בשבועות, יום המיקורים, ולא אומרים
את התורה, זאת אומרת, אני חושב המערל... כן, המערל רוצה להדגיש שלפי זה בחג שבועות, ואגב נזכיר גם את ראש השנה, יש שני צדדים, יש לצד של הנויטן, יש לצד של המקבל. מתן תורה, זה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זה מדרגה עצומה של לתת, אבל יש גם את המקבל שמקבל את התורה. הנותן מצידו זה מדרגה אחת, והמקבל מצידו זה מדרגה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז היה צריך לבוא בשיאו. זה עולם עליון מאוד מאוד מאוד. אבל המקבל לא יכול לקבל את זה ככה, הוא לא יכול לחגוג רק את זה. הוא חייב גם את מה שמתאים לו מצידו. יש שני צדדים בנתינה, יש את המבט המאוד עליון, יש את המבט שהמקבל יכול להתקדם איתו. אני לא יכול להתקדם עם צד מוחלט שלם אובייקטיבי לחלוטין. גם בראש השנה זה ככה, ראש השנה זה יום מאוד מאוד עליון, הכל מתנקה בו, הכל עומד בו בדיוק על פי מה שצריך, אבל אני לא יכול לחיות ככה. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול להתרומם מזה, אני צריך מדרגות שיעזרו לי להתקדם. אז התרועה מרימה אותי. אולי אני אעשה פרק הפחת ואז יסביר את זה קצת יותר טוב, אני חושב את הדבר הזה. פרק הפחת אומר המערל, טוב, עכשיו צריך לתת תורה. אז איך נותנים אותה? למי נותנים אותה? נכון, כל המורכבות הזאת של שכינה יורדת לתחתונים, והתחתונים לא יכולים לאכול את זה, לא יכולים לקבל את זה, לא יכולים להסתגל לדבר הזה. אז איך עושים את זה נכון? אומר המערל, לזה הוא דורש דרך הפסוק, כל תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אלו נשים ואלו האנשים. למה לנשים תחילה? אז שני פירושים ראשונים, שהן מזורזות במצוות והן מנהיגות את בניהם תלמוד תורה. ואחר כך פירוש שלישי, שאולי כאילו הוא פתאום מופקי כזה, נפתוותה חווה אחרי אדם בבריאת העולם, בעברה בקלקלת העולם, אם הניקו לנשים מבטלות את תורה. אז אני רואה ששני הפירושים הראשונים של התנא קמא פה יותר, הם באות להסביר את המדרגה העליונה של נשים, הביאור השני אפשר להבין שהכוונה למדרגה התחתונה של נשים, שבגלל שהם יחטאו, הוא צריך לקרוא להם ראשונות לפני שהם יחטאו ויעשו בעיות. למהר"ל, כדרכו, הוא מסביר שהדברים משלימים זה את זה. מה יש באישה? אישה היא יותר קרובה אל החומר. עכשיו לדייק פה במהר"ל את הסוגיה הזאת, סוגיית איש ואישה במהר"ל מופיע הרבה פעמים ביחס לצורה וחומר. נדמה לי שיותר נכון להגיד שהמהר"ל לא אומר שאיש זה צורה ואישה זה חומר, אלא שאיש יותר קרוב לצורה ואישה יותר קרובה לחומר. כאן זה ודאי הלשון שלו. נשים תחילה, זה שהם ראשון לקבל, כי הקרוב אל החומר הוא מקבל כאשר ידוע. האנשים הם חומרים ביותר. זה לא שהם חומר, הם יותר קרובות מבין כוונתו אל החומר. ולכך הם מוכנים אל הקבלה. מה הכוונה שאישה יותר חומרית? אישה יותר מקבלת. זה נכון אפילו בצד הנפי הפשוט. היא פחות התווכח, היא פחות תריב, היא פחות תיעלב ונותנים לה הוראות. אישה היא ארוכה יותר לקבל, היא ארוכה יותר לשמוע. יש בה את יכולת ההכלה הרבה יותר. זה הערה ראשונה. לכן נשים מזרזות במצוות. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז הם מקבלות. הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו עושים. הגברים הם יותר חושבים, הם יותר מתפללים, יש להם יותר אגו, לא כל כך פשוט להם לקבל הוראות מישהו אחר ולעשות אותם כמו שם. אומר המהר"ל, יש באישה עוד מדרגה, אבל בגלל שהיא יותר קרובה אל החומר, אז היא נותנת חומר טוב לבנים שלה. תמיד אנחנו יודעים את הפסוק הזה, את המשפט הזה בתורה פשוטה. נשים במאי זכיין, נכון? זה שהן לוקחות את בניהן לתלמוד תורה. לא הכוונה פיזית, שאמא מלווה את הילד בבוקר לתלמוד התורה, היא רשמה אותו לתלמוד תורה. זה מסביר המהר"ל, בזכות האישה, הילד יכול ללמוד תורה. כי ללמוד תורה צריך להיות בתחושה של מקבל. בזווית כזאת שאני חומרי. חומרי, שוב, לא הכוונה חומר גס, אלא מוכן לקבל. מאיפה יהיה לבן את היכולת לקבל? בזכות אמא יהיה לו חומר הצידי שערוך לקבל. כשאמא היא כזאת שמוכנה לקבל, אז הבנים יתאימו לעולם לימוד התורה. לכן בדורותינו שנשים רוצות להיות גברים, אז הרב כותב בכמה מקומות שזה עלול לעשות נזק נורא לדורות הבאים. כי החומר הצידי הנפלא הזה, של היכולת לקבל, להיפתח, לשמוע, להתרצות כלפי שמיה, הוא ילך ויערס. האישה נותנת לבן חומר טוב, ואז הוא בעל תורה ושכל זך. היכולת הזאת לקבל, זו תכונה מיוחדת של האישה, שבאיש אין אותה. הוא מתקדם בה בזכות אמו או בזכות אשתו, אבל האיש כשלעצמו הוא צריך כוחות אחרים שיתנו לו את היכולת לקבל. אז כל זה הצד הטוב שבאישה. אז למה בבריאת העולם נתקלקלה דווקא אישה? יכולה זה התחילות הפוך. אז כשציווה הקדוש ברוך הוא לא להתקרב אל העץ, היינו מצפים שהאישה ודאי לא תתקרב אל העץ, לא תוכל ממנו, זה פשוט. אבל האיש, אולי הוא יחטא, לגרור את אשתו עמו. אז מסביר המהר"ל פה, שבריאת העולם, נדמה לי רגע כוונתו, לאחד אני אצל לקרוא את זה במילים, שבריאת העולם זה מהלך אחר לגמרי ממעמד הר סיני. בריאת העולם הייתה ממעלה למטה. הקדוש ברוך הוא יצק חוקים וגזרות בתוך המציאות. הוא חקק את המציאות בבת אחת. וכל מי שבמציאות צריך להתיישר ולפעול לפי ההערה האלוהית. ואילו במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה כוח שיקבל מעצמו בתהליך פנימי את התורה. האישה ארוכה יותר לתהליכים. כשאמרנו האישה ארוכה לקבל, אין הכוונה כי נתנו לה ציווי, אז היא עושה מה שאמרו לה. אלא האישה המקור שלה יותר פועל בלב. האישה יותר נפשית, האישה יותר מעכלת וארוכה לתהליכים ארוכי טווח. אם אתה רוצה לחולל שינוי מהותי, צריך ללכת בדרכה של האישה, היא מעבדת את הנתונים, קשה לה לפעול ישר. רואים לה, אתה עושה ככה. רגע, תן לי להבין, תן לי לחיות, תן לי לחוש את זה. אישה צריכה זמן כדי לקבל החלטות. האיש לעומתה הוא מאוד מאוד חד, הוא מאוד מאוד מהיר, הוא הכל חותך כזה. בא הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם וחתך את המציאות. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום שישי, זה ככה צריך לעשות, ככה לא צריך לעשות, כך חותכים את המציאות, קדימה לעובדה ולשומרה, האיש יוצא לדרך. האישה לא שם. האישה שנבראה לא מסוגלת לנוע בקצב הזה של המציאות. אין סיכוי לעבוד בגזרות חותכות ומהירות בלי שהיא תוכל לקבל. לכן בבריאת העולם שניתנה מלמעלה, ככה התחיל את המהר"ל, את ההסבר של הדבר שזה בסוף עמוד פ"ד, הוא אמר, אמר רבי תחליפה, ראוי להקדים אנשים תחילה. למה? כי הגזרה והציווי, אם מדברים על גזרה והציווי זה משהו אחר, זה גזירה מצווה משהו אחר, כך הוא אומר גם בשורה השנייה. יש על השם יתברך עם האדם שמקבל הגזירה. זה האיש יותר טוב, זה האיש יותר ראוי לברית וחיבור כזה. אם אנחנו עובדים בצורה של לגזור, להורות, לתת משימות ברורות, לתת דברים חדים וחותכים, אז האיש יותר מתאים לפעילות הזאת. אז קורא הקדוש ברוך הוא קודם כל הוא ברא אדם, ברא איש, ברא זכר. אחרי זה הוא יצר ממנו נקבה, הנקבה עוד לא הצליחה להתיישר כל כך מהר לפי המציאות הזאת, אז לכן הנקבות חטאו בבריאת העולם. עכשיו, מעמד הר סיני זה מגמה אחרת לחלוטין. מעמד הר סיני זה ירידת תורה לתוך התחתונים שכבר קיימים תחתונים. לכן המציאות בבריאת העולם לא נשברה, לא היה מה לשבור, הכל טק בבת אחת נוצר ככה. אבל עכשיו אתה רוצה לרדת לתוך מציאות קיימת ולהכיל בתוכה שינויים. אתה רוצה שהשינויים הללו יחולו ממטה. צריך לראות לאנשים. האישה גם תמשוך את הגבר אחריה, את הבן שלה, היא תנהל ככה אחריה, היא תבנה אותו ככה אחריה, וגם את האיש. הם הצטרפו לתהליכי קבלה, ולכן אומר המהר"ל, הפעם ישראל קיבלו החיבור בשלמות כשניתן להם תורה. זה נקרא תורה שלמה, קבלת אנשים התורה, מורה לקיבול שהיה לישראל בתורה, היה בשלמות, זה דבר זה יותר מעלה משהו בריאת העולם. בבריאת העולם אין תורה. יש הוראות מסוימות, יש מצוות מסוימות, מדגיש פה המהר"ל, זה חסר. זה חיבור חסר, חיבור כזה שבו הקדוש ברוך הוא נתן מלמעלה למטה את כל הרעות בגזירה וציווי, אז זה יכול להכיל דברים מסוימים, ולזה האיש יותר מתאים. אבל כאשר אנחנו רוצים לברוא את כל המציאות שתלך ותתוקן מכאן והלך בשלמותה המוחלטת, שתורה תרד לגמרי 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 לתוך המציאות, אז צריך קבלת אנשים התורה. האישה תקבל אותה לאט לאט, התחת הזמן אותה, את הזמן שלה, צריך להקדים אותה כדי שהיא תקבל אותה לאיתה ובשלווה, וכשהיא תיצוק את התוכן הזה עמוק לתוך פנימיותה, אז אחר כך היא תייצר חומר אצילי כזה מיוחד, שגם הבנים שלה יהיו כאלה שמנפשה, מתחתיתה, הם רוצים להשתייך לתורה, הם לגמרי לגמרי שייכים לשם, ולכן האישה יותר מקבלת, והאישה יותר מבררת את הדבר הזה. כי בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא הייתה מטרה אחרת, הוא התחיל את הכל, עוד לא היה מקבל שצריך להכשיר אותו לדבר הזה, פשוט יצק תכנים. ועכשיו אנחנו רוצים לייצר מקבל, ליצוק למקבל שכבר קיים את היכולת מעצמו להתחבר לתוכן האלוהי. אולי עכשיו מתברר לעומקה הכוונת המהר"ל ששכינה יורדת לתחתונים. הכוונה היא לא שהיא נוצרו תחתונים כמו בבריאת העולם, אלא שהתחתונים יוכלו לאחוז בשכינה. השכינה יורדת לתחתונים לפי המתאים להם כדי לרומם אותם. כדי לרומם אותם אי אפשר ביום החמישים, צריך ביום החמישים ואחד, כי זה מתאים להם, אני רוצה שהם יתרוממו. אני חוזר למה שיוסי שאל מסוף הפרק, כדי לרומם אותם לא מספיק להדגיש את מתן תורה, צריך להדגיש מה המקבלים יכולים לעשות כדי שהיום הזה יוכל להתאים לזרועותיהם. הם יכולים לתת ביקורים. כשהמקבל הוא עסוק בביקורים, הוא הולך ומתרומם ונבנה מצידו, מתחתיתו, לא רק נתנו לו תורה. אותו דבר ראש השנה מתקרב לבא. ראש השנה יכול לראות כיום דין, כי הקדוש ברוך הוא עושה דין, כן, אבל יש גם שרים ידי תרועה, יש גם את התרועה שאנחנו יכולים להריע, שאנחנו יכולים להתרומם. אני המקבל צריך להתחבר לזהות הזאת, לא רק לבוא ולהיה, אמרו לי יש מתן תורה, אז באתי, מה לעשות, יש מתן תורה, חייבים. אני רוצה, אני חפץ בדבר הזה, אישה צריכה לחפוץ בדבר, התחלת התהליכיות שלה, התחלת הזמן שלה כדי להתחבר לדבר הזה. אם אתה רוצה להיות באמת מקבל של התורה, צריך ללכת בדרכם של נשים. בסדר?
זה כאילו מתנועה מלמטה למעלה,
בדיוק.
זה המהות של רגילים לומר שהחילוק בין שבועות לתורה, זה מקבל את
זה, כי זה מידן מתן תורה, יום החמישים. זה ההבדל ביום החמישים ו-51. יום החמישים הוא מתן תורה, מדגיש לנו רבי יוסי, הוא מצד הנויטן. היום ה-51 הוסיף משה יום אחד מדעתו, זה מצד המקבל. תורה היא עליונה, היא יורדת מלמעלה, היא בוקעת את כל המציאות, אבל אנחנו רוצים גם שהחומר, חומר כלשהו יוכל להקל אותה. צריך למצוא חומר שיכול להקל אותה. המדבר יכול להקל אותה, ישראל יכולים להקל אותה, אנשים יכולות, ככל שתדייק את החומר יותר, תוכל להקל אותה, להקל את הכוונה, לבוא גם אתה שייך לשם. זה הצד השני, צריך להגיע לשם. בגדול, אז אני אגיד כבר עכשיו שהזכרת את זה, השמיניית פרקים הזאת היא מאוד מאוד נעה בין שני הצדדים. זאת אומרת, פרק למדבט, מה שנהוג לקרוא הלב של תפארת, הוא מדגיש את קריאת הרכיבית. ואולי באמת זה מי שנצא לשאול את עצמנו תכף מה העיקר פה, היום החמישים או היום ה-51. המהלך של המקבל מדגיש את הצד שלנו. נדמה לי, אני מדלג שנייה על סנהדרין, תכף אני אגיד למה, ואתם רואים מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. המהר"ל פה עבר, זה הפסוק הבא, זאת אומרת, זה לא רק המהר"ל, התורה עברה. למחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. נחלקו בשלושה דברים רבי אליעזר ורבי עקיבא. על מה דיבר הקדוש ברוך הוא? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים להביא אתכם אליי. דעת רבי אליעזר שזה ממצרים להר סיני, דעת רבי עקיבא שזה מהר סיני לבית הבחירה. ושמרתם את בריתי, דעת רבי אליעזר שהכוונה לשמירת השבת, דעת רבי עקיבא שהכוונה לברית מילה ועבודה זרה. אומר המהר"ל, זה בעצם מחלוקת כפולה. האם הנפש היא המרכז, או הגוף והשכל הוא המרכז? האם מצוות העשה הם המרכז, או מצוות הלא תעשה הם המרכז? כך מסדר המהר"ל, ויוצא לפי שיטתו, שצריך לחרוז כאן שלוש נקודות במחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. זה אותו פסוק, זאת אומרת, זה אותו מחילתא, אחת אחרי השנייה, ועדיין מחלוקת שקשורה זו לזו. אז זה גם לולי המהר"ל, אני צריכים ללמוד את זה ככה, בסדר? האם הנקודה זה הר סיני, זאת אומרת, מיציאת מצרים להר סיני, שבת בצורה של נפש ושבת בצורה של עשה, או הנקודה זה מהר סיני לבית הבחירה, בצורה של לא תעשה, בצורה של גוף ושכל. וגוף ושכל. המחלוקת משולשת, אני רק קראתי את המחלוקת מהמדרש, המהר"ל צריך לחרוז אותה עכשיו. ששיטת רבי אליעזר, שאנחנו עסוקים בתנועה מיציאת מצרים להר סיני, מרכז התנועה הזאת זה פעולת הנפש של ישראל ומצוות העשה. בשיטת רבי עקיבא שאנחנו נעים מעל סיני לבית הבחירה, דרך הגוף והשכל, דרך מצוות הלא תעשה.
המהר"ל
עצמו
חבר ביניהם? מזכיר כאילו את החיבור?
מסביר? בטח, אני לא יודע איפה, אבל ברור. לא, זאת אומרת, לא יכול לתחיל.
לא, אני לא
בא... אני לא יודע. לא, לא, הוא הסביר את המדרש הראשון לעצמם דרך סיני, אבל נראה לי כאילו אנחנו מכירים את המהר"ל, זה לא ידע לדעת שזה לא זה, כן? אני חושב שכוונת המדרש, כוונת המהר"ל זה דבר כזה. מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא היא בעצם באיזה צד למקד את המרכז של העבודה שלך. ואני נעזר פה רגע בדברים שהמהר"ל בירר בפרק הבא ביחס לנפש של השכל. סוף פרק כ"ט המהר"ל חזר, אתה נגיע לזה, לסוגיית הנפש והשכל. ואמר המהר"ל, כשהשכל פועל על הנפש זה קטסטרופה. הוא נהרס והיא נהרסת. כשהנפש דוחפת קדימה, השכל מושפע ממנה, זה נהדר. אומר רבי אליעזר, הנפש צריכה להתחבר לקדוש ברוך הוא. צריך את נקודת החיבור בשיא המרכזיות שלה. הקדוש ברוך הוא פוגש את ישראל דרך הנפש. כשהוא פוגש את ישראל דרך הנפש, הכל יהיה בסדר. אחר כך זה ישפיע על כל הצדדים, הכל יתיישר אחר כך. כשהנפש תהיה בסדר, גם הצדדים הרחוקים יותר מנקודת המפגש עם הקדוש ברוך הוא יתיישרו מעליהם. אתה תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא מחבר אותך, הכל כבר יתיישר. רבי עקיבא אומר לא ככה, אתה צריך לאסוף את כל הצדדים הרחוקים יותר אצלך. אבל הצדדים הרחוקים יותר אצלי עלולים לסטות מהמהלך המרכזי. תעבוד קשה, תשמור עליהם, לא תעשה, כדי שהם לא יסטו לכל מיני כיוונים לא נכונים. תשמור על כל הצדדים התחתונים, ואתה בעצמך תגיע לנקודת החיבור עם הקדוש ברוך הוא. נדמה לי ששיטת רבי אליעזר, שהמרכז כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה אני ארד אליכם, ואתם פשוט תהיו שם ותעשו את מה שאני אומר לכם. כל השאר יתיישר. בשיטת רבי עקיבא, אתם תעמלו קשה לאסוף את כל הפרטים, לשמור עליהם בעבודה קשה, ואתם תגיעו מצדכם לנקודת החיבור. ובעצם הם לא חולקים, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וגם כי הם פשוט דיברו על שני לוחות זמנים שונים. רבי אליעזר מלמד אותנו איך הייתה התנועה ממצרים להר סיני. הקדוש ברוך הוא הוביל את התנועה. הקדוש ברוך הוא סידר את הסדר, הוא לקח אותנו בציציות ראשנו ממצרים כידוע, רומם אותנו, אנחנו לא עשינו שום דבר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, הוריד אותנו בהר סיני, נתן לנו את התורה ביום החמישים על ראשנו, זה לא קשור, אין לנו שום דבר, הוא לקח אותנו דרך נקודת הבחירה המרכזית, הנפש נפעלה הישירות מהקדוש ברוך הוא, והגענו להר סיני בפעולה אלוהית מצד הנויתן ולא מצד הנקבל. רבי עקיבא אומר, כל זה נכון, אבל מעכשיו יש התחלה חדשה. מעכשיו, מהר סיני לכיוון בית הבחירה, זה כבר אנחנו. אחרי שהיינו באותה מדרגה העליונה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, עכשיו יש עבודה מאוד מאוד גדולה עלינו. לאסוף את כל הצדדי החיים התחתונים, להתחבר דרכם ולהוביל את המציאות להמשיך ולהתקדם מהר סיני לנקודה יותר גבוהה, לבית הבחירה. בעצם נדמה לי שאומר המהר"ל, היו שני מהלכים בדברי ימי העולם. ימי העולם עד הר סיני זה ממעלה למטה. ימי העולם מהר סיני זה ממטה למעלה. עד הר סיני, הקדוש ברוך הוא הוביל את המציאות. הקדוש ברוך הוא, לא היה ישראל שיבחרו, לא היה ישראל שיש להם בחירה, שיש להם רצון, שיש להם מצוות, שיש להם יכולת בכלל לפעול ממטה למעלה. איך אפשר לפעול מלמטה בלי תורה? בלי שהחיבור בשלמות. עד הר סיני ודאי מה שהודגש זה המגמה, יום השישי. בסדר? יום שישי. אולי נגיד רגע בדרש שחזל לא אומרים, אבל יום שישי זה היה עיקר, יום החמישים. בסדר? נכון, יום השישי, כל העולם כולו מחכה ליום השישי. זה לא היה יום שישי, זה יום שבת. לא, העולם חיכה ליום השישי, ליום החמישים. כל מגמת העולם ב-2500 שנה הראשונות שלו זה להגיע ליום החמישים, למתן התורה ממעלה למעלה, זה ועשה אתכם לכנפן שרים ויביא אתכם אליי, אני ארד, אני אפעל דרך נקודת הנפש ואתם תתייסו. אומר רבי עקיבא, אולי זה לא מקרי שזה רבי עקיבא אומר את זה, שמכאן ואילך מתחיל תהליך חדש. אחרי יום ה-51, אחרי מה שהבנו בפרק שלנו, שיש אפשרות אחרת מבריאת העולם, דרך אנשים, דרך החומר האצילי הזה, ללכת ולהתרומם, ללכת ולקבל, ללכת ולעשות תהליכים נפשיים פנימיים שלנו שלא ניתנו עלינו בגזרה אלוהית וציווי מלמעלה, ויש לנו תורה שתלווה את התהליך הזה עכשיו בצורה סדורה, אז עכשיו העולם ילך ויתקדם מצד המקבל למדרגה יותר עליונה. אולי לכן מודגש פה שהמדרגה השלמה, זה לא מודגש פה, זה רק אני דמיינתי. כן, רשום, רק בעניין בית הבחירה. כן, אולי בחירה מלשון הוא הקפות לשון המעלה לשון בית הבחירה מלשון זה אנחנו בוחרים. אולי פה בסוגריים אפשר למצוא את שיטת המערב שהגאולה האחרונה זה לא כמו גאולה הראשונה. גאולה הראשונה הייתה בחיפה הזו, גאולה הראשונה הייתה גאולה אלוהית, גאולה האחרונה זה גאולה אחרת לגמרי. לדע זה שהמקבל יתאים למציאות. בגאולה הראשונה יכול להיות שאין במיטת שערי תומה, זה לא משנה שום דבר, כדי שבחוץ סיבה וגזר ולקח אותם המציאות. גאולה האחרונה תהיה בבית הבחירה, כשאנחנו נבחור, כשאנחנו נתרומם, כשאנחנו נהיה בדבקות בו. זה סוגיה, אני מצלת אליו במהלך הפרק, המהלך זה יש אין סוף פעמים את המילה חיבור. חיבור, דבקות. כל מגמת מתן תורה זה לא קיום מצוות. כל מגמת מתן תורה זה חיבור מוחלט לאלוהים. יכול להיות שמצוות תתבטאו לעתיד לבוא, זה לא משנה. אנחנו צריכים את החיבור לאלוהים. מה ליותר את החיבור? הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו או שאנחנו מתחברים אליו? שני הדברים נכונים. רק הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו ותהליך א', ומכאן ואילך מתחיל תהליך נוסף שאנחנו מתחברים אליו. לכן יכול להיות שמתן תורה עצמו, ודאי כפיית הר כגיגית זה המרכז, כי מתן תורה חייב עדיין להיות בתהליך סדרי העולם הזה שבו הוא יורד אלינו בבת אחת, אבל הוא חייב להכיל מכאן ואילך עולם שיכול לקבל מלמטה. מכאן ואילך אנחנו לא יכולים להתמודד עם יום מתן תורה, אנחנו צריכים יום הביקורים. אנחנו לא יכולים להתמודד עם יום דין, אנחנו צריכים זכון תרועה. אנחנו צריכים אנחנו להגיע לשבועות, אנחנו צריכים להגיע לראש השנה, אנחנו צריכים ללכת ולהתרומם. זה תהיה נקודה שלנו עכשיו. אז לכן רבי אליעזר ורבי עקיבא תומנים בחובם בעצם את שני המהלכים המרכזיים שהולכים לדברים פה בין יום ה-50 ליום ה-51. רק השאלה שתכף תישאל, ואולי זה יהיה הפרק הבא, נעשה ונשמע, מה גדול ממה? אז במתן תורה עצמו אולי, או בכלל ביחס שלנו לתורה, מה יותר חשוב? אז שנשמע, לא צריך קבלה, צריך לשמוע, נכון, לשמוע בכל מקום זה להתרצות, לקבל את הרומון כאילו, לא בכל מקום, אבל בהרבה פעמים, לשמוע הכוונה שהוא התרצה והסכים על ידו. או לא נעשה, זה תכף נעבור לבירוש של פרק אפתט. רק לפני כן אני שרתי בסוגרם, כי לא מספיק ברור לי הדבר הזה, יכול, מה הפירוש הסנדרים פה? המדרש, המערב בקבותיו, הסבירו שחוץ מנשים וגברים, הכוונה פה גם לסנדרים. אני לא, אני יכול לסביר את זה על שני הצדדים, זאת אומרת, בפשט היה לי יותר נוח להבין שהסנדרין זה הצד השני. סנדרין זה חוק, סנדרין זה גזרה אלוהית, סנדרין הם גוזרים על הציבור וכו', ואז יש פה במקביל לשיטת רבי עקיבא, שזה המהלך הארוך של אנשים, יש שיטת רבי אליעזר. אבל אולי יותר נכון להסביר שזה המשך של אנשים, ובא להגיד שגם הסנדרין הם מקבלים מלמטה. כמו שמשה רבנו, הוא דורש מדעתו, ככה סנדרין, מאספים את כל ישראל, אלוהים יורד אלוהים, אני לא יודע, לא ברור לי שם, כי מצד אחד המהר"ל אומר, כאשר הוא לתת גזרותיו על ישראל, אז אני מבין, לתת גזרותיו על ישראל, זה יותר מתחבר לי עם התהליך השני, שזה לא... סנדרין, בפהי, בצד הימני למטה, המהר"ל ממשיך את הפירוש, אז הוא אומר, שיטת רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, בית יעקב לסנדרין, הבית מאסף כל דבר לתוכו. האם זה המשך של הפירוש השני, הפירוש שלמדנו עד עכשיו, הוא בא להגיד, כמו שהאישה עוזרת למציאות לקבל, ככה הסנהדרין יעזרו לנו לקבל ולחיות מתוך המציאות התחתונה, את כל סדרי ההנהגה האנושית, או שמה הוא בא לומר, אבל אל תשכח, עם כל הרצון שזה שנשים יקבלו את התורה, ושיהיה קבלה בשלמות, אבל כמובן צריך גם גזרות על ישראל. אני משאיר את זה כאופציה פתוחה, כל אחד יבין איכשהו נוח לו להבין, אני לא יודע בדיוק להכריע. שני הדברים מסתדרים במהלך של הפרק. זאת אומרת, אם זה הצד השני, אז כבר הקדמה למחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, או להדגשות שלהם. אם זה במהלך הראשון, אז זה המשך של הביאור הראשון. אז בוא נגיע לפרק הפתית. אז אפשר רגע את פרק הפתית ועד אוכל לשאלה הזאת, כי הדברים התבררו על פי סוף פרק הפתית. בפרק הפתית המהר"ל הסביר את הביא באריכות את מדרשי חז"ל על נעשה ונשמע רז שמלאכי השרת משתמשים בו. אז נגיד בקצרה את עיקרי היסוד. המהר"ל מחלק בין מוכרח לבין אפשרי המציאות, ואחר כך הוא מעריך על גבי זה שיש הבדל בין האם אני מגיע לעשייה, האם הידיעה קודמת לעשייה, או העשייה קודמת לידיעה. בסדר? רק יוסי, תזכיר לי ששאלת פעם קודמת על שבת ואני צריך לגמור את התשובה, אז תזכיר לך בסדר. האם הידיעה קודמת לעשייה או עשייה קודמת לידיעה? יש שתי פעולות, פעולה ממטה למעלה, פעולה ממעלה למטה. בפעולה ממטה למעלה, אני קודם כל יודע, אני קודם כל מברר, אני קודם כל לומד, ואז על פי הבנתי אני עושה. זה ברור שכך העולם הזה ברור, זה תפיסת המין פה במדרש של החז"ל. המין לא מבין את רבה, איך הקדמתם נעשה לנשמע. כל אדם בעולם הזה יודע, שקודם כל לומדים ובודקים, ורק אחר כך עושים. יש תפיסה אחרת לגמרי. קודם כל תעשה, כי זה מוכרח. זו האמת, אני לא יודע כלום חוץ מהעובדה שזאת האמת. ואחר כך זה משפיע לי על הידיעה. מתוך המעשה תבוא הידיעה. אני יודע שזאת האמת. עכשיו, מכך שעשיתי את האמת, זה משפיע עליי שאני הולך ומתחבר למדרגה הזאת. האם תצורת הפעולה הנכונה בעולם הזה היא שאני אברר את הדברים ומתוך כך אני אעשה אותם, או שאני אעשה ואז אני אברר אותם? המלאכים הם במקום אחד, והמין הוא במקום אחר. המלאך הוא חי בעולם שכולו אמת, שכולו הכרח, שיש לו פעולה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד מוגדרת, והוא עושה אותה. מתוך שהוא עושה אותה, הוא יודע, הוא משתייך למהלך הרוחני הנכון. הבוחר, הבחירה החופשית, המין, הוא קודם כל בוחר מה לעשות. יכול לעשות ככה, יכול לעשות אחרת, הוא כמו המלאך. שייך להרבה מאוד מעשים. הוא בוחר ואז הוא עושה. עכשיו הקדימו נעשה לנשמע. כשהקדימו נעשה לנשמע, הם השתמשו, אומרת הגמרא, ברז שמלאכי השרת משתמשים בו. מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. להבין שיש הבדל בין מעשים אנושיים למעשים אלוהים. המצוות האלוהיות איננו צריכים להגיע אליהם מדעתנו. אנחנו לא צריכים לדון מה הדרך הנכונה לעשות, הגעתי למסקנה. הקדוש ברוך הוא כבר הוריד לנו מלמעלה תרי"ג מצוות מדויקות מאוד מאוד מאוד. אותן צריך לעשות. אבל אני לא מבין. הוא ככה עקבתי גזרה, גזרתי אין לך רשות לאחריה. הדברים הם יצוקים וברורים לחלוטין. כשישראל עומדים בהר סיני, הם מתעלים למדרגה הזאת של העולם העליון, הם מתעלים למדרגה הזאת של מלאכי הקודש, לרז העליון הזה, שבו אנחנו שייכים להכרח ולא לאפשרויות. יש סדר נכון בעולם. תורה היא מורה את הדרך. לא צריך שתעשה את המדעתך, אנחנו יודעים את האמת. והאמת הזאת היא לא משאירה אותך בור והמארץ. הנעשה ישפיע על הנשמע, המעשה ישפיע על הידיעה, כתוצאה שאתה תעשה, כל ידיעתך, כל פנימיותך, כל העומר שלך יתיישר לפי התוכן הרוחני העליון הזה. המין לא יכול להבין דבר כזה. הוא לא מבין, אתה כמו בהמה שעושה מה שאומרים לה, אתה, זה לא יכול להיות, זה עם פרסי, לא מתנהלים ככה בדבר הזה, מה אתה עושה? אתה קודם כל, תברר. לא, הפוך, הנעשה קודם לנשמע, זה לא רק טכנית, מסביר המהר"ל. קודם הוא נעשה, קודם הוא נשמע. הנעשה הוא מקדים את הנשמע, כלומר הוא יוצר אותו, הוא סיבה ותוצאה לנשמע. אנחנו רגילים לחיות בעולם שלנו שהסיבה זה הנשמע, והתוצאה זה המעשה. הפוך, המעשה הוא הסיבה לתוצאה, המעשה הוא גורם לנשמע. הסיבה שאני שומע, הסיבה שאני קשור, הסיבה שאני מבין, הסיבה שעשיתי. זה תנועת מלאכי השרת, זה תנועה ממעלה למטה. לפי פרק כ"ט, נראה שברור למהר"ל שהמהלך העליון יותר של מדרגת התורה, שמה שמייחד כל כך את ישראל בהר סיני, זה נעשה קודם לנשמע. זה רז שמלאכי השרת משתמשים בו. זה העובדה שהאדם לא משתמש בבחירה החופשית שלו, אלא הוא יצוק מהתוכן האלוהי הזה, שבו הקדוש ברוך הוא אומר, ואחר כך אנחנו עושים בלי לברר את הדבר הזה.
מחור בזה.
אני לא יודע טוב לברר את הדבר הזה. הסכם, זה קצת בפרק א', אם אתם זוכרים, לא הסתכלתי עכשיו, אבל קשה לפתח את זה. האם שיטת המהר"ל היא המדרגה יותר עליונה היא מדרגה בלי חיים, בלי בחירה חופשית. מה המדרגה הנכונה? האם יכול להיות שכל בחירה חופשית ירדה לעולם על מילה לטעות החטא הקדמון וטעויות היצרה? יש בפרק א' היה קצת כזה, הוא שאל, ואם תשאל ותאמר, כל הפעולות המיוחדות לכל אחד מן הנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו, ולא משנה פעולותיו, השמש מחממת, הגשם יורד, למה לא נמצאו פעולות אלוהיות הן מצוות מן אדם מעצמו? למה זה לא אוטומטי? דבר זה אין שאלה. לא יצר הרע שברא באדם, הוא מביא על הפעולות הרעות. נזמר, רמוז במערז, נדמה לי שבפרק הזה קצת מתחזק את התפיסה הזאת. הרב באיזה מקום, לא, שוב לא מונח עכשיו, מזכיר את שני הצדדים האלה בתוך האידיאל. אולי עולם עליון, עולם כמו שהתחיל להיות ברור, זה עולם שבו האדם הוא שייך כל כולו למדרגה, כמו מלאך. רז שמלאכי השרים משתמשים בו. יש גם צד שני, נדמה לי שאמר בגבורות, יש פה גם את הצד השני. האדם הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה, מה זאת אומרת, זה כל כך טבעי לי, זה כל כך ברור לי, זה כל כך נורמלי לי. מצוות בטלות לעתיד לבוא, אולי הכוונה ציווי מטל לעתיד לבוא. ברור שנעשית מעשים, אני לא צריך את הציווי כדי לעשות אותם, אני אהיה שם לגמרי לגמרי. אני לא צריך את הציווי, אמרו לך לא, מי חושב לעלות הדעת? בחלק מהפעולות האלה זה ברור לנו. למה אתה לא גונב? כי הקדוש ברוך אמר לא לגנוב. לא נכון, אני לא גונב כי אני לא גונב. מה זאת אומרת? מי עלי לדעת לגנוב? זה ברור, זה טבעי למציאות. עכשיו, אתה יודע מה אמרנו? שאולי יש חילוק בין שעשה לא תעשה למציאות עשה. אולי המציאות השלמה בעצם היא להגיע למדרגת הר סיני כזאת שהקדוש ברוך אמר. פה כבר באנו מלמטה, יכול להיות. הם בחרו להגיד נעשה ונשמע. אבל זה הרע, זה המדרגה, זה נכון, בפרק ל"ב יביא המהר"ל שתי תוספות שהם חזרו בהם מהנעשה ונשמע. מה פתאום יגיד המהר"ל, חזרו בהם המדרגה העליונה של נעשה ונשמע, לא יכול להיות דבר כזה. המחלוק הזה גם הידור קיבלו. זה יוצא מתוך המעשה, והמעשה משפיע על הנשמע. זה יוצק אותם קשורים לדבר הזה. יכול להיות שאצלם זה יציקה קבועה, היא לא זזה, היא לא מתקדמת. ואצל ישראל הנשמע יוצר התקדמות.
יכול להיות שהאלבום לעצור פה שהבחירה תהיה במדרגה של הנשמע.
שמי את התנועה שאתה יודע. אז בואו נגיע לסוף. ככה הוא עובר דרך התפוח, נכון? הוא אומר, יש פירות שהעלים קודמים לפרי. יש תפוח, לא יודע אם תפוח או לא תפוח, התפוח של ימינו, לא משנה פרי כזה. אבל הוא אומר, בכל מקרה ברור שהעלים לא העיקר. ברור שהתפוח העיקר. בשני סוגי אילנות, כולם ברור שהתפוח העיקר. איך מגיעים לתפוח? ברור שהעיקר זה יהיה המעשה לעשות, אבל מה הדרך המכונה להגיע למעשה? ממטה למעלה או ממעלה למטה? פה בפרק הזה נדמה יותר שכוונת המהר"ל, המדרגה העליונה שישראל הצליחו להביא את עצמם, זה להגיד, אנחנו מבטלים דעתנו לדעתו את הידיעה נקבל מתוך המעשה. בואו נגיד את סוף הפרק, כי גם מנסים לסיים את ההסבר של הפרק הקודם. בעמוד פחת, אומר המהר"ל בשורה השנייה, בסדר? באור זה, בכל אדם יש שני דברים. כוח אחד הוויית הנפש, שהוא פועל המעשה. השני הוא השכל. כאשר השכל מוטבע בגוף, אין אחד בין חורין כלל. מה שאמרתי קודם, קטסטרופה. הנפש לא בן חורין, כי משה לא השכל הוא מנהיגו כי דעתו ושכלו, אז הוא לא בן חורין. השכל לא בן חורין, כי הוא תקוע בתוך גוף, איזה בן חורין. כאשר הקדימו נעשה לנשמע, אמרו נעשה, בלי הנהגת שכל, אם יעשה. וכן אין השכל מעטה, מודו בחומרי, כיוון שהנפש היה בשלמות, ולא צריך לנהגת השכל. אז כל שכן שזה ישפיע, שגם השכל, שהוא יותר במעלה, יתיישר איתו. וכך שניהם המלאכים. נראה בשיטת המהר"ל. שהנפש מבטאת את הנקודת החיבור לאלוהים את הנעשה. והשכל מבטא את הנשמה. גם פה המהר"ל לא מחלק בין נפש לבין גוף, הוא מאחד אותם קצת ביחד. אבל ביחס הזה בין הנעשה לנשמה, אומר המהר"ל, מה מוביל את מה? בעולם שלנו, אני קודם כל מברר בשכל. מתוך הבירור השכלי, אני מגיע לקיום המעשה. הנפש היא עושה. זה הנעשה. אומר המהר"ל, זה נורא ואיום. כי עכשיו אתה לא באמת בן חורין לעשות. אתה עושה כי רצית, ועכשיו לא תרצה, ועכשיו חשבת שזה טוב, ואתה לא... זה לא בן חורין אמיתי. זה בן חורין שמשועבד למחשבות של עצמו. מי הוא בן חורין האמיתי? מי שמחובר ישירות לקדוש ברוך הוא. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה או בזה מהר"ל. מה זה עוסק בתורה? התורה אמרה, היא אמרה, אז אני עושה. למה אתה הבנת את זה? לא הבנתי כלום. אני בן חורין. אני לא משועבד להבנות שלי. אני לא משועבד למחשבות שלי. אני לא משועבד להבנות תחתונות שיכולות להשתנות. הלוך וחזור, חזור והלוך, משנה דעתך שלוש פעמים. אני בן חורין, אני עסוק בנקודת החירות העליונה, אני שייך לשם. לכן אמרתי, עכשיו חוזר רגע לפרק הקודם, המהר"ל אמר ששבת זה נקודת הנפש. כשאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הנפש, הוא לא מתחבר דרך ההבנות התחתוניות בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר, אני איתו, אומר רבי אליעזר. מתוך כך, מה אתה עושה? אני עושה, נעשה, אני רק עושה, אומר רבי אליעזר. אני רק עושה, אמרנו רבי אליעזר, זה שבת, שזה ביטוי של עשה, וזה ביטוי של נפש. ורבי עקיבא, זה מילה ועבודה זרה, זה ביטוי של לא תעשה, וזה ביטוי של כוחות צדדיים שקיימים בנו, גוף ושכל. אומר המהר"ל, אם אתה מתחבר דרך הנפש, אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הכל יתיישר אחר כך, הידיעה תופיע אחר כך לשכל, גם לגוף, הכל יתיישר. זה שיטת רבי אליעזר, זה שיטת פעולה ממעלה למטה, זה השיטה מיציאת מצרים להר סיני. רבי עקיבא אומר לא ככה. אתה צריך לעבוד, ופה רבי עקיבא לכאורה מחדש לנו חידוש, הוא נגד השם הרמב"ם בפרק כ"ט. אתה צריך לעבוד מלמטה מהצדדים. אתה תשמור על המילה, תשמור על הגוף שלך, אתה תשמור על המחשבות שלך, על השכל, שלא תסתה לעבודה זרה. אחרי שתגמור, לתקן את הכל, ולדרוש שהכל לא יסתה ממקומו, אתה תגיע לנקודת המרכז, לנקודת המרכז, אתה תתחבר לקדוש ברוך הוא, מה אתה למעלה? כן, זה מהלך אחר, זה מהר סיני לבית הבחירה. אבל בהר סיני עצמו, מה המרכז? בא פרק כ"ט וחותך, אני חושב את הדבר הזה. בהר סיני עצמו, המרכז זה נעשה ונשמע, זה הנפש, ולא חיבורים של השכל. אחר כך השכל יתיישר, ודאי, הוא אומר, כאשר הנפש, זה כל שכן שהשכל, אחר כך יתחבר בדבר. יהיה גם נשמע, יש פעולת נשמע.
אבל המרכז, הוא בא להדגיש שסוף יש שני כתרים. כאילו, אם זה המרכז, זה היה פשוט
נעשה. כי גם השכל יקבל.
כן, השכל הוא...
לא, מצוין מה שאתה אומר, אומר המהר"ל בעצם, רגע, זה לא נעשה ונשמע, זה נעשה, מה הקשר נשמע? נעשה, לא שמענו כלום, מה זה נשמע? לא, נשמע הכוונה שגם אני אחר כך באמת, ברמה חברת תגידה, אקבל את הדבר הזה. ואז אולי באמת נקודת הבחירה של האדם, נראה זה מה שרציתי להגיד קודם. אבל נקודת הבחירה של האדם היא לא המובילה, היא המצטרפת. מתוך שהקדוש ברוך הוא הורה לנו את הדרך בהר סיני, עכשיו אנחנו בוחרים איך להתקדם מכאן ואילך, אבל על פי האקסיומה הראשונית. אני רגע מסתמש במה שנראה לי כולנו מכירים. הקוזר יש לו ביקורת חריפה מאוד על אריסטו במאמר ראשון. אריסטו היה לו בולמוס של חקירה. נכון? בסימני הסמכים שם, ביחד הפילוסופים. אריסטו לא היה לו אקסיומות. אז הוא חקר בהכל, חקר בהכל, הגיע הכל ממטה למעלה, וגם טעם בטעויות נוראיות שהבין שהעולם קדום. אם היה לאריסטו את השושלת של החוכמה כפי שעברה משם וכו' וכו', ולא מייפת, אז אריסטו היה לו אקסיומות, והאקסיומות הוא מגיע לחקירה נכונה. זאת אומרת, אומר הכוזרי, תתחיל מנעשה, תמשיך למשמע. הנעשה הוא נקודת המוצא. ואז נגיע, מכאן איך נשמע. ואז אולי בעצם, רבי אליעזר רבי עקיבא ביחד. רבי אליעזר מדגיש את התקדמות של יום החמישים, את ההתקדמות של הנעשה. קודם כל אנחנו עושים. זאת נקודת המוצא. יש תורה? אולי אנחנו לא רוצים תורה. לא היה מועצת דיינים למה אתה רוצים לקבל תורה, לא רוצים לקבל תורה, גם צבא הזאת כן נוצא אתכם מהנצא הזאת נוצא ממנו. רבי אליעזר, נעשה, זה מהלך של יום החמישי. בא רבי עקיבא ומדגיש את המהלך השני. אבל זה לא נגמר בנעשה, עכשיו צריך את הנשמע. עכשיו צריך שאנחנו נתחבר לדבר הזה, עכשיו צריך את הכתר השני, עכשיו צריך את היום ה-51, וזה תהליך שירומם את כל המציאות על נגולתה של יום הספר נצר ישראל, שאנחנו נבנה את בית הבחירה מצידנו. כידוע בית המקדש זה אנחנו נבנה אותו. הוא לא יפול מן השמיים, לא יודע, אולי כן יפול גם מהשמיים, אבל צריך שגם אנחנו נהיה ראויים לפחות במעשינו, בעזרת השם, לא בחיפזון אצל, בעזרת השם גם נגיע מתחתנו, ויכול להיות שהדגום יפול מן השמיים. בסדר, מה? זה הנעשה, זה מצד נתן תורה. אבל על גבי זה יש נשמע. המשך הדרך הוא נשמע. ואז יוצא לנו שפרק כ"ז, פרק כ"ח, פרק כ"ט, להבנתי, כמה שהבנה זו נכונה וטובה, הולכים בצורה שמסדרים לנו שני הצדדים הללו. יש יום ה-51 מול יום ה-50, יש רבי אליעזר מול רבי עקיבא. בסוגריים אני אומר, לכן יכול להיות שיש שם נשים מול סנהדרין, שתי הבנות בתוך המחילתא הראשונה, זה חומש הראשון. פרק 51 יש נעשה מול נשמע, בשני כתרים, שכל מול נפש. זה נדבר לי המהלך של פרקים כ"ז כ"ט, כדי לברר לנו את שני צדדי המציאות, את שני צדדי המהלך. כמו שדן אומר נכון, צריך להרחיב בזה, אנחנו בדרך לכפיית הר כגיגי. זאת אומרת, עוד יש לנו פרק ל"ב, יחרוץ את המהלך, שבסוף, אם מקבלים את התורה מוטב, אם לא מחזירים את העולם מתוהו ובוהו, זה לא יכול להיות בשום אופן, בשום צורה, זה לא יכול להיות, אבל זה לא סותר את המהלך השני. מרכז המהלך יכול להיות היום ה-50, וכפיית הר כגיגי זה על היום ה-50, זה יהיה בכל מקרה. בעזרת השם, או יותר נכון, בעזרתנו, יהיה גם יום 51. יהיה גם תנועה ממטה למעלה. בסדר, כל זה, שוב, אני אזכיר את זה רק כי אנחנו היינו גם ביחד בנצח, אתם זוכרים בנצח המהר"ל כמה מקומות, לימד אותנו על היחד בין חסד לדין. בסדר, על החסד שבא ממעלה למטה, על הדין שבא ממטה למעלה, ביחד לתפילה ותורה. זה שתי תנועות מצויות מאוד בכתבי המהר"ל, הן עולמיות במציאות, הן דורשות ברור, וזה איש ואישה. איש זה ממעלה למטה, אישה זה ממטה למעלה. איש זה חסד, אישה זה דין. זה שתי תנועות שקשורות גם למה, לא סתם איתה למה, קרוב לצורה, קרוב לחומר.
אומר
עוד
למה נעשה,
זה יציר
הגברית, כאילו, זה מביא לזה, זה עם העלות,
המצוות לא תעשה. לא, זה עם מצוות עשה. אישה זה תמיד
השכל והבוש שלו
זה לא תעשה, זה הרבה עקיבא. הרבה עקיבא תמיד אישה היא תהיה אם הלא תעשה. זוכרים פרק ד' כבר אמרה,
לא, 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 מה שבא מלמטה למעלה דווקא לא תעשה.
כי כשאתה בא מלמטה למעלה יש המון המון סטיות וטעויות. מה הוא אומר שם ברית מילה? הרי ברית מילה נמצא תעשה, אבל בברית מילה הכוונה הגוף עלול לסטות להמון המון כיוונים. למה שהוא יסטה לכל מיני כיוונים? אבל יש הוראות ברורות על להתנהג. לא, כי אני בוחר עכשיו איך להתנהג. יש סטיות, אתה צריך לשמור על הסטיות הללו. לכן אצל נשים, אין אצל נשים פטור מצוות לא תעשה, אמר על פרק ד'. כי כשאישה היא בונה את השיטה, היא מקבלת, היא מעכלת, היא מתרוממת, על לא תהיו טעויות. אין דבר כזה. כל הלא תעשה אישה חייבת. ועשה, אפשר לעשות היום בלי. אישה יכולה, לא, מצל מאותה לא יכולה לתקון את זה תעשה. בסדר? אתם עומדים בקצב? כן, אתם הייתם ברפתת איתנו? עד למדבד בעזרת השם שבוע במצבות היחידה, ואז בעשרת ימי תשובה הרב דוד יעביר בעזרת... נכון? שבוע הבא זה יותר כבר שבוע שבוע שנה. שבוע שבוע שנה לא יהיה שיעור, כי זה... ראשון שני שלישי זה ראשון. אז עכשיו בעשרת ימי תשובה הרב דוד בעזרת השם מבקש ממנו שילמד את קצת הלמדת. סליחו וימצאו.